אנחנו פרק 25, בעזרת השם. מאוד מיוחד הסדר הענייני שהמהר"ל בונה את הדברים, שבעצם אנחנו עוברים עכשיו, אחרי שכבר דיברנו על כך שהתורה צריכה להינתן דווקא כשעם ישראל נמצא כבר במצב של אומה, ודווקא ידי משה רבינו. ושוב חזר המהר"ל פרק 24, תורה שלמה על הנתינה של התורה לעם ישראל ודרכנו לעולם במתכונת המסוימת הזו וכולי. וכאן אנחנו בעצם באים לדבר על מתחילים לדבר על נתינת התורה בעצמה, לכאורה הפרטים ששייכים לזמן והמקום שבו התורה ניתנה. גם כאן, שזה לכאורה הפרטים בעלמא, המהר"ל שוב מתוך ההקשר העצמותי הנשגב של התורה וקישורה אל המציאות וכל מה שזה אומר לגבי השפעתה על כל חיי האדם, כל התוכנית הרוחנית, אלוקית של חייו, אז גם הזמן והמקום, כל מיני פרטים שכאלה לובשים אופי נאמן לגודל הזה. והמדרשים כבר בעצמם מציינים. אז מכאן גם אפשר לראות שגם כאשר המדרש מתרחב וממשיל משלים מסביב לפרטים, זה לא ציצים מופרכים בעלמא, אלא זה בעצם לתת לנו קצת את תשומת לב לחדור לגודל התמון, אל המיוחד שישנו בכל דבר ודבר. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, במדרש לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. זמן היה לאדם הראשון שנכנס לגן עדן, שנאמר וניחהו בגן, בגן עדן וכולי, וזמן היה לו שיצא משם, שנאמר וגרשהו מגן עדן. זמן היה לנוח לבוא אל התיבה, שנאמר בוא אתה וכולי אל התיבה. זמן היה לו שיצא משם, שנאמר צא אתה. זמן היה לאברהם שיהיה נימול, שנאמר מתי פריטי תשמור, וזמן היה לבנה, שימול הוא בשני מקומות, אחת במצרים, אחת במדבר, שנאמר כימודים היו כל העם היוצאים. שימו לב שמה שהמדרש אומר, של כל אלה היה זמן, זה לא כתוב בפסוק, זאת אומרת הראייה שמביא, היא לא ראייה לכך, מה זה זמן היה? ברור שזה היה באיזושהי, כל ההתרחשויות היו באיזשהו זמן. הפסוק בעצמו לא מציין זמן, זאת אומרת המדרש לא מוסב, לא מביא ראייה שהפסוקים מתעדים את התרחשות בזמן, אלא בא המדרש ואומר כל זה הם אירועים שראוי לקרוא להם שהיה להם זמן מסוים. אני מסביר מה בצורך, מה זה חשוב. ואילו התורה ועת לכל חפץ, זמן היה שתינתן תורה לישראל. תוכפת שהוא ניתן מלמעלה, מלמעלה מן השמיים שתינתן למטה מן השמיים, שזה התורה, שמה לדבר אלוקים כל הדברים ומדברו. זאת אומרת, אז מה שכאן צריכים להסביר, לא רק שאנחנו באים ואומרים שכל התרחשות שנעשית בעולם חשובה יותר או חשובה פחות, היא נעשית על פי תוכנית אלוקית, השגחה אלוקית, אלא, וזה ודאי נכון ותמיד נכון, אלא החשיבות שלנו ללמוד את הדברים ולהתייחס את הדברים בצורה כזאת שהם מותאמים ומסודרים, היא גוברת ועולה ככל שעוסקים לדברים יותר מרכזיים ומהותיים למציאות. גם זה מאוד מובן, הרמב״ם כבר טבע במורה נבוכים מה שהרמב״ם אמר, שיש השגחה בבעלי חיים רק על המין. מה הרמב״ם בא לומר? בא הרמב״ם לומר שבעצם ההשגחה האלוקית היא תוצאה בקשר של חשיבות הדברים. ככל שהדברים יותר חשובים, יותר נאמנים לתוכנית האידיאלית, כך יותר ויותר אנחנו יכולים לסמן ולראות שלא במקרה קרו אותם פרטים ועניינים שמלווים את הופעת אותו דבר. ודאי זה נכון גם לגבי התרחשויות הכבירות האלה. אבל יש פה דבר נוסף. לא רק שדבר שקורה בזמן מיוחד לו, לא במקרה. וצריך להגיד עוד דבר, משהו מופיע אחר כך למהר"ל מרחיב ומבאר, בא לומר כך, זמן, המיוחד בזמן, הוא בעצם רצף האירועים. הזמן הוא בעצם בא וסודר אירועים שונים לפי סדר שזה אחר זה. הזמן הוא שייך לעבר הזה ועתיד. בעצם כסך כל ההתרחשויות שצריכות להיות במציאות שלנו, חוץ מה שהן מסודרות בצורה גיאוגרפית מסוימת, במקום מסוים ובממדים, חלק ממדי ההוויה הוא גם מימד הזמן. כמו שהמימד של המקום הוא ודאי בא לומר שהדבר הזה תחום באורך והרוחב האלה, אתה יכול לומר שההתרחשות הזאת תחומה בסקאלה של ציר הזמן מתקופה זו עד תקופה זו, והיא נוחתת בשלב זה וזה. כמו שיש רצף גיאוגרפי לדברים במציאות, ולמימדים במציאות, הם תופסים מקום, והם מלא משפיעים על הסובב אותם, הם קשורים, ויש ההימצאות שלהם במקום מסוים, היא משובצת בתוך כל הסובב, כמו שאנחנו יודעים, ככה גם ההתרחשויות של הדברים האלה שנמצאות בתוך ציר הזמן, זה לא רק אומר שהם היו לא במקרה, אלא שהם משובצות בתוך מערכת שהופעת הדברים האלה בתוכה יש לה השפעה על שקדם ועל מה שהיא הפרחת. כלומר, יש גם זיקה. יש גם זיקה בין העניינים האלה לבין כל מה שהתרחש אחר כך במציאות מעבר להם. למשל, אם אנחנו אומרים, זה ברור שאנחנו יכולים להבין שזמן היה לאדם הראשון שנכנס לגן עדן, וזמן היה שיצא משם. זמן היה לנוח לבוא אל התיבה, זמן היה לו שיצא משם. ואנחנו מאוד מסוגלים להבין שזה התרחשויות כבירות במציאות, אבל הן מסודרות בהרמוניה עם התוכנית הרוחנית של המציאות. כלומר, כמו שאנחנו יודעים, שזה שאדם הראשון היה בגן עדן, לדוגמה, היה מקום להגיד שכל התקופה הזאת של גן עדן היא איזושהי פלנטה אחרת, שהייתה קיימת בזמן מן הזמנים, אין לה שום השלכה לכל המציאות שאנחנו נמצאים בה, שאין חוץ לגן עדן. הדבר הזה היה כמו קומה אחרת של מציאות. זאת הייתה מציאות, הרי אנחנו יודעים שגן עדן היה עולם אחר לגמרי. זה שאתה קורא לזה, שזמן היה, לאדם הראשון שהיה בגן עדן זה מכונה זמן, זה אומר שאותה תקופה, עם כל מה שאנחנו אומרים שהיא מיוחדת ושונה מאוד מכל המציאות האחרת, היא כן כרוכה דרך מימד הזמן עם כל המציאות האחרת. היא לא בלתי קשורה עם כל המציאות שלנו שאדם נמצא אחר כך מחוץ לגן עדן. זמן היה לו להיכנס לגן עדן, וזמן היה לו לצאת, והסיבות היו אשר היו, לא כרגע מתייחסים לסיבות שגרמו, אלא לתוצאה והשפעתה על המציאות. כמו שברור שאדם הראשון יצא מגן עדן, זאת התחלה, זה בשבילנו התחלה מציאות האדם האנושי בעולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו, אז גם המציאות ההיא הנשגבה שאדם היה בגן עדן, היא גם כן יש לה מימד השפעתי, והיא גם כן קשורה לתוכן הרוחני אידיאלי שנבנה בעולם, שהוא מושפע מהקומה הזאת של גן עדן. או נוח, נכנס לתיבה, יצא מן התיבה, זה גם כן לא דבר טכני, ציון זמן שהיה מבול ועכשיו נגמר מבול. אלא לכל התקופות האלה יש משמעות רוחנית קרדינלית משפיעה על כל ההתפתחות הרוחנית והבניין האידיאלי המתמשך ברצף. ובמגמה הולכת ונבנית בתוככי המציאות. זה עוד יותר רובה משום שהאירועים האלה היו אירועים באמת מקיפים את כל המציאות, כל המציאות משוייכת לאדם הראשון, כל המציאות משוייכת לנוח. הולכים ומתחדשים גם, שגם ברית המילה, לא רק של אברהם אבינו, אלא גם של עם ישראל שנימון פעמיים, אחת במצרים, אחת במדבר, כל בריתות המילה האלה הם שייך לומר עליהם זמן, למרות שזה לכאורה עוסק דווקא בעם ישראל. אבל זה שזה עד רבה, אנחנו רואים שזה בא לעשות את עם ישראל שונה משאר העמים, יש מסבירים למה נתן עצה על המילה מממרה, הוא היה גוי, כאילו בעבר הבינו לומר לו, אנחנו ממונים לא על מנת להיות מנותקים מכל אומות העולם, אנחנו מתכוונים לייחד את עצמנו כדי שעל ידי מה שאנחנו נהיה מיוחדים, בסופו של דבר כל העולם יהיה מושפע מזה. זאת אומרת, ברית מילה זה לכאורה דבר פנימי ייחודי לעם ישראל, אבל זה שישנו דבר כזה שבתוך חלק האנושות המיוחד לכך והראוי לכך, יש מציאות כזאת שאדם משתחרר מן העולם, עורלה, ואומה שלמה משתחררת מן העולם, היא יכולה לגלות את הקדושה התמונה, שזה בסיס כמו שראינו כבר קודש, בסיס לכל הופעת הקודש, וכל ההוצאה מן הכוח אל הפועל, של כל התמון בקדושת החיים, שאחר כך יוצא בטח גם בהופעת התורה, גם זה משובץ בתוך המציאות חלק מהמסלול התקדמות והערה של התורה והקדושה בעולם, בעם ישראל, באברהם אבינו קודם כל, אחר כך בכלל ישראל, בשתי תקופות, בכל תקופה יש לה את ההשלכה והמיוחד שלה, על כל פנים זה נדבכי בניין של כלל המציאות. כל זה במה שנקרא זמן. זמן. משהו אחר לגמרי זה עת לחול חפץ. כשאנחנו מדברים על נתינת תורה לעולם, זה כבר מכונה עת. מה מיוחד בהבדל בין שני המושגים האלה? ההבדל הוא שמימד הזמן הוא כבר שייך למציאות המתנהלת לה. ברור שם המציאות היא זורמת מתוך מה שתמון בה, היא עומדת לגלות את האלוקי שבתוכה, שעדת הדרך היא נבראת, וכל התחנות הופעה האלה של, של, של אדם הראשון בכלל בריאתו והופעתו בגן עדן, והמדרגות האלה שהאידיאל הולך וסולל דרכו להופעתו והופעת קידוש השם בעולם, ודאי זה עניינים של קדושה, אבל זה עניינים של קדושה שאתה רואה וקורא אותם מתוך משך המציאות המתנהלת ומתעכבת בתחנותיה ומגלה את עצמה בדרך מורכבת ומסובכת עד להופעתה שלמה. אתה רואה כבר את ההתרחשויות כפי שהן משובצות בתוכי המציאות, המציאות מקרינות על, על, על הסובב אותן ונובעות מהתחנות והמציאות שהמציאות, מתחנות המציאות שהיא כבר הגיעה אליהן. התורה נקראת עת, משום שהיא לא שייכת לבחינה הזאת. אמנם התורה, כמו שראינו כבר, היא כן אידיאל אלוקי, אלוקי פונה למציאות. אידיאל אלוקי מסודר, דיברה תורה כלשון בני אדם. התורה מנוסחת ומכוונת במצוותיה ובמגמותיה להאיר חיים שיש בהם כן בהחלט מורכבות וסיבוכים, כמו שראינו בפרק הקודם, שעשרת הדברות לא שייכות למלאכי השרת, דווקא לכן הן ניתנות. התורה ניתנת לנו כי אנחנו שייכים כן למציאות שיתכנו באגם, אפילו לא תרצח ולא תגנוב וכו' וכו'. ויחד עם זה, ברור שהתורה, עם כל מה שהיא שייכת למציאות שכזאת, היא לא מופיעה רק, אי אפשר להסתכל על התורה, וזמן נתינתה למציאות, זמן ההשקה של המציאות עם הנשמה של, של העולם, זמן ההשקה של העולם עם כל השם, שבא משמי שמיים, הנתינה של התורה למציאות היא לא פרי שלב או עוד איזושהי בחינת קומה. נכון שיש גם את ההתקבלות של התורה במציאות ויש את מה שאנחנו נראה אחר כך, הספירה והכל, אבל הכל נערך במושג אחר של זמן. זה בעצם המדד של יכולת המציאות לקלוט כאחת את נשמתה, כלל ישראל כבא כוח המציאות לקלוט את התורה שייתן כנשמה למציאות. זה שייך, הקישור הזה הוא לא קישור אי שם בסקאלה של הזמן. לא נכון להסתכל, כמו שלא נכון להסתכל על המציאות, על התורה כפרי איזשהו צורך או שלב שבה המציאות נזקקה לכך וכך, אלא התורה ניתנת לעולם כי העולם פוגש את נשמתו, מה שמעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד מתינת התורה. אז אתה צריך לדעת שלא רק שהתורה היא מיוחדת ביותה לשמה למציאות בעצמותה, אלא גם נתינתה והופעתה דרך הכלים המקבלים אותה, שעוד נראה משה רבנו והכל, כל הסדר של ההתקבלות הוא לא סדר שנובע מאיזשהו הקשר מקומי מקרי באלמה, וכל הסדר הזה הוא נידון בערכים אחרים של התאמת המציאות אל נשמת המציאות. ונשמת המציאות פונה אל המציאות, היא נשמה ערוכה כך שהמציאות כמו שאנחנו מכירים אותה עם כל השלבים של הופעתה והמורכבות עד שהיא תופיע, היא מתאימה לתורה והתורה מתאימה אליה. אבל נקודת החיבור היא לא נקודת חיבור משובצת בתוככי הגוף המקבל, כמו שכבר היינו עוד נראה, העניין של קביעת הערכית, ונעשה שהתורה ניתנת כמוחלטות אלוקית, ולא על פי מה שאנחנו מסכימים, או נשמתנו רואה ומקבלת, אלא על פי מישורים יותר מוחלטים, זרות אלוקיות, או שגם גם כאן הוא... כן, משום שהאדם הראשון, הוא עוד לא הסתכל בתורה או ברא את העולם. האדם הראשון, עם כל מה שגן עדן היה, מבחינה נשגבה, כנראה, אנחנו לא רואים את המציאות שלנו בצל הגן עדן הזה. וגן עדן היה שלב נשגב, אבל ביחס למציאות שאנחנו רואים אותה מוגמלת, המציאות שלנו, שהתורה מדברת עליה, התורה לא מדברת על גן עדן. וכנראה שעם כל נשגבותו של גן עדן, מבחינת האידיאל המתרקם ומופיע, אנחנו רואים אותו, אולי בדיעבד, אבל אנחנו רואים אותו בצורה המתכונת זו שאנחנו מקבלים אותו, כקומה עליונה מקרינה למציאות, שהמציאות היא נמצאת ברקע, היא מהדהדת בתוך, אולי תהיה באחרית, אבל התורה בגיבושה אל המציאות, היא נשמת המציאות, וגן עדן הוא שלב מבחינה הזאת. גן עדן זה לא התוכן הרוחני של המציאות, כנראה. עכשיו הוא אומר, מה באמת המכילה, מה טיבו של אותו מפגש של העולם עם התורה? מפגש הזה יש לו כמה בחינות, והן כולן באות פה לידי ביטוי. הבחינה האחת, בחינת השלישי, שהשלישי הוא נקודת קישור של שתי בחינות. ראינו את זה, השלישי הוא נקודה שמחברת קצוות ומזלות תאומים עוד יותר, זאת אומרת, המציאות מותאמת. הנקודה של החיבור לתורה זה בעצם אותה נקודה שבה אפשר לכלול את כל המציאות על כל אשר יש בה, ולראות אותה על כל מה שיש בתוכה מתאימה אל התורה כנשמת המציאות. נתינת הנשמה בגוף, הגוף כולו ערוך ומוכן, ככללות הוא מתאים אל הנשמה. לא מתאים בצורה מפורדת, איבר זה או איבר אחר, המציאות כולה מתאימה לנשמתה, וכמו שעוד נראה, כלל ישראל מתאים מומנו של עולם. זה גם שייך אולי לבחינה הזאת של התאומים. אחר כך הוא בא ואומר את העניין של בחודש השלישי מצד ההבחנה, שמה שהתורה בכל זאת ניתנת, מה? בבחינה זאת שאנחנו כבר יצאנו לגמרי ממצרים. השעיבוד לשלילת החירות, הרי זה בעצם מה שמבטא את כל ההפך מן התורה בעולם. העובדה שהתורה היא באה לתת, אל תקרא חרות אלא חירות, התורה היא חירות העולם, התורה היא העולם הגשמי כפי שהוא משולל מכל הקשר קישור ונמיכות ומשועבדות אל הגשמיות. התורה היא בעצם אותו קול שניתן למציאות, באופן הזה שכל הגשמיות יכולה להוות לו כלי קיבול ולא חציצה. אז המשל הזה משלושת חודשי הבחנה, שהם בעצם באים לציין, גם שם בהקשר מאוד מציאותי, וזה לא משנה, מה ששם אנחנו יכולים לדעת אם יכולה להינשא רק אחרי שלושה חודשים, שאז הוא קם וברא והוא ברור שהיא לא שייכת עוד למציאות הקודמת, כאשר עושים מעבר מציאות, גיורת שפחה ומשוחררת, כאשר עושים מעבר מציאות דרגאי, מוצאים את העניין הזה של שלושה חודשים. אז כאן החודש השלישי, כמו שהוא נאמן לקישור, מבחינה אחרת, לקישור של המציאות עם נשמת המציאות, הוא גם נאמן ליכולת ההתנתקות של המציאות מהגשמי והמעכל של המציאות. זה לא מישורים אחרים, זה מבחינה אחרת של הדברים. וכאן יש את הדבר האחר שהוא אומר מצד הספירה. הספירה הוא כבר משהו שונה קצת. הספירה, שער החמישים שהוא נבדל מן האדם, הספירה יוצרת כבר איזשהו רצף. רצף. עד השער החמישים, עד השקה לשער החמישים. התורה ניתנת משום שבאמת ישנו, יש פה ספירה שמבטאת דרך שבע ועוד שבע, שבע כפול שבע כפול, את כל הבחינות של ההתעלויות הכלליות שהמציאות הגשמית מסוגלת בכללותה להתעלות עד לכדי השקה אל השער החמישים הזה. הספירה הזאת שכלל ישראל עובר במתת ימים האלה, זה בעצם לא רק נקודת ההבחנה, אלא אולי דווקא נקודת הקישור, נקודת השיוך, מערכות השיוך, בספירה מאוד מוכללת של התעלות המציאות, התעלויות המציאות, עד למסגר האלוקי שמעל המציאות. ולכן זה בא מבוטא בסופו של דבר בשתי הלחם של מאכל אדם, עוד שהסורים מאכל בהמה, שתי לחם מאכל אדם, ודווקא חמץ. החמץ, וכאן נראה מפתיע, החמץ הוא לכאורה מבטא את היצר הרע, את הריחוק מאת הקדוש ברוך הוא, אבל זה חלק מהמאפיין, משום שיוצא שהתורה ניתנת לנו כאשר המציאות כבר מסוגלת, זה מדד, אם היא מסוגלת, להיות ארוחה ומסודרת בצורה כזאת שכל מה שיש בה, כולל הנטיות שיכולות להתפרש כנטיות רעות, מסוגלות להיות מטופלות, אז בצורה הזאת התורה ניתנת לאדם, ניתנת לנו. כלומר, זה נכון שנתינת האופי, שנתינת התורה אלינו, הוא מין סוג כזה של סוג כזה, התורה היא סדר העולם, התורה היא סדר האדם, בסדר האדם, בנתינת הנשמה של התורה אל המציאות שלנו, ישנה הערה כזאת שבה כל החיים מסוגלים להיות מוארים. שום דבר לא יוצא מחוץ לחיים, כל החיים על כל מה שיש בה מסוגל להיות מואר. אם אי אפשר להעיר את החמץ, זאת אומרת שהתורה לא אין את אותה התאמה, אין את אותם תאומים, אין את אותה יכולת של האידיאל האלוקי להיות מתיימר לקדש את המציאות, להעלות את כל המציאות, להיות שפע ראוי, להעלות את כל המציאות בכל כללותה. ויותר מזה, דווקא במה, אז לכאורה, זה לא רק רבותה. קודם ראינו שהתורה צריכה להינתן אל מציאות שיש בה גם יצר הרע, כי זה רבותה מצד קידוש השם. היה מקום להגיד שנקודת האחיזה של התורה במציאות היא לא באותה נקודה שבה אתה גם פוגש ואתה מתוודע למציאות, אם החולשה, לכאורה את החולשה, תשאיר באיזה פינה, אוטומט, התורה תגיע גם לשם. אבל סימן שנקודת הגודל היא אותה נקודה שבה יצר הרע הוא לא מעכב. זאת אומרת, זה שהתורה ניתנת למציאות שלנו שיש בה יצר הרע, זה גם מדד לגדלות הקידוש השם, או גדלות החיבור שיש בנתינת התורה למציאות. למה באמת אנא נפשי כתבי כי יביא, למה עצמיות האלו, גם אנחנו מתחת כיסא הכבוד, מלאכי אשרי צובעים את כיסא הכבוד, משום שאנחנו באמת נאמנים אל המציאות האלוקית לגמרי, אנחנו יוצרים את הקישור הגמור של המציאות על כל רבדיה, כל מערכותיה אל ריבונו של עולם, והמציאות על כל מערכותיה דווקא בשלמותה, בשלמות בריאותה, יש איזושהי שלמות שהיא ארוחה כך לקבל את התורה. הסדר שהתורה מאירה את המציאות הוא סדר שמיד מודע לכל בחינות המציאות, כולל יצר הרע, הוא סדר שמרומם מזה, מציאות שלא מכילה בתוכה את אותם צדדים שהם אבמינה שיצר הרע היא מציאות חלקית מדי, ומציאות שבסופו של דבר לא מתאימה אל התורה. כמו שאנחנו אומרים, יש דוגמאות לזה, את התורה ניתנת דווקא למציאות שהיא מציאות שלמה, לא מציאות חלקית. היצר הרע מופיע בפריסת המציאות, אבל זה לא יצר הרע שאין להתמודד איתו. יצר הרע מופיע, זה מדד בכך שהמציאות מופיעה בכל מכלוליה, על כל מכלוליה קשורים כאחד, ובהערת התורה, בסופו של דבר, כל דבר שהוא גם יכול להיות הבמינה של חטא, הבמינה של יצר הרע, בסופו של דבר גם הוא עולה, גם הוא נעשה מתוקן.
למה דווקא הנקודה פה זה יצר הרע? אפשר לומר שזה החיים, זה הכוחות של החיים. זאת אומרת, יצר הרע זה אמירה מדי, יכול להיות שהיא מדי, לא מבין כאילו לגמרי, הרי לפעמים ההתמודדות עם יצר הרע זה לא לשמוע על יצר הרע. זאת אומרת, אתה יכול לומר שהחיים, יש בחיים כל מיני כוחות, יש כל מיני כוחות של האדם, שאדם צריך לנתב אותם לכיוון הצד הטוב. אבל בזה אני לא מעלה את היצר הרע עצמו. זאת אומרת, פה המהר"ל אומר שאנחנו כאילו את היצר הרע עצמו, אנחנו, התורה מתייחסת אליו.
באמת קורבן תודה מה הוא, באמת כמו שהוא אומר לך כך, זה בסופו של דבר להסתכל גם על אותם חלקי חיים שמעוטדים לכן לראות אותם בגודלם. ברור שהמר"ל כן מתכוון לזה של אותם כוחות חיים שהם הם, אותם חלקים שעלולים לפעול בחטא, הם אותם כוחות שמהווים גם במתקתם סממן נעיר, סממן מחיה. זה לא רק שמצליחים להתגבר, כמו שאתה אומר, בהתגברות השלמה הזה בעצמו מוביל חיוב. אני חושב שזה קצת קשור למה שקצת מוסתרת במערל הנקודה של קידוש החומר. אז אני הרבה פעמים מצטט, אני מציין את זה, שזה קצת מוסתר במערל, מה שנמצא ברב הרבה, שאותם הצדדים ניתן להעלות אותם. זה גם תמוד פה בצורה הזאת, כמו שהוא מתנסח כאן, אולי שהוא מתכוון גם כן לזה. אבל הוא לא כותב את הדברים מפורש, ככה זה נראה. לדעתי, אני כן רומז את זה בקדושי אגדות סוטה, ואני דלת שם בעניין שחטא המבסברה, שחטא המרגלים, מה שהם לא הבינו את הקבוצה של ארץ ישראל, כי הם רואים פירות גדולים, רואים את הגדלות החומרית של ארץ ישראל, ונדמה להם שזה דווקא משהו לרועץ לתורה, מה שזה בדיוק הפוך. וגם שם הוא מקצר, אז אני חושב שזה בסופו של דבר כתוב. יכול להיות שמישהו שזה שייך כבר יותר במסתרות, מדען לי, אני איזה מבוא בתוך התורה הגמיה, מהר"ל רואה את עצמו כאחראי יותר לגלות את החלקים הנגליים של התורה. למרות שבניסטר זה כבר קיים, השלה הקדוש זה כבר מצח, ודור חלך כך, לפעמים כתבי אבי ודאי, טוב, אז הוא אומר, כל הגותים בעצרת ובאים על נמי לכם. זאת אומרת, בעצם יש פה חיבור. מה החיבור? מה זה שני כבשי עצרת? וירד השם על הר סיני, חיבור של הקדוש ברוך הוא עם האדם. אז מה שיש בעצם, באחד השבועות, בזמן מתן תורה, זה לא רק מה שראינו קודם, התאמה של התורה אל המציאות, אלא אפילו חיבור יותר מסוים, מה שבאמת עם ישראל מחובר לשכינה, כמו שיש בקורבן של עמים, בקורבן תודה, דווקא חמץ, משום שבעצם יש פה פסגת ההתקרבות, כמו ששלמים, האכילה של האדם מצטרפת לכפרה, אדם מוזמן לשולחן גבוה, זה ביטוי לחיבור הגמור. אז אנחנו פה בספירת העומר שגם היא חיבור, היא חיבור, נקודת הנתינה של המציאות, תורה למציאות, התחילה מהתאמה נשגבה של שתי בחינות עליונות, תאומים דרך שלב הביניים, של פרישת המציאות מחומריותה והעבדות שבה אל גילוי הרצף בספירת העומר וגילוי הופעת המציאות בשלמות עלייתה, כך שבאופן הזה היא ראויה אל התורה לקבל אותה, להתמזג בה כשמחה שלמה של עליונים ותחתונים ככה, וירד השם על הר סיני. וכאן נעבור פרק 26, וזה גם כן ציור טכני, גם פה המהר"ל מעמיק, ועוד באמת ככה איזשהו פרט שהוא צדדי, שעוסקים בדברים כל כך נשגבים, מיוחד מאוד בספר הזה, אחד מכל הדברים, כל הספרים של מה זה. זמן מה מקום עניין אחד. יישאו מדבר, מדרש, יישאו מדבר בערב חצרית אשר כדר ירום יושבי סלע לנשיא שנכנס למדינה, ראו אותו בני המדינה ברקום ולפנה, נכנס שנייה ברקום ולפנה וכו'. אז עיר חריבה, קידמו אותו, היו מקלסים אותו מהנשיא, זו העיר טובה בכל המדינות, כאן אני בונה כיסא, כאן אני מדבר. כך בא הקדוש ברוך הוא לים, רעים וכו'. ועל המדבר חריבה, קידמו אותו, שנאמר יישאו מדבר בערב חצרית אשר כדר ירום יושבי סלע. אמר זו העיר טובה מכל המדינות, כאן אני בונה ודר בתוכו התחילו שמחים, שנאמר יישום מדבר מציאה. מאוד מפליא ממבט ראשון, איך אפשר שהתורה שהיא בעצם חיים לעולם, היא האוצר הרוחני, היא המשמעות, וכל מעשה בראשית תלויים ועומדים עד השישי בסיוון, הכל המציאות מתחיה על ידי התורה, לבוא ולומר שאותה בחינת מציאות שרויה לתורה, דווקא מדבר ומוקדש מדבר חריבה, השממה שבמדבר, שממה וצייה, ועוד אתה אומר שיש בזה שמחה, יססו מדבר וצייה. אז בעצם שוב צריך להסתכל על הדברים באופן הרוחני, ולבוא ולומר שבאמת המדבר מבטא נאמנות גמורה של המציאות בעצמותה, בלי שום השפעה שהיא, כמו שאומרים, המדבר הקיים בתמימותו, כמו שעשה אותו ריבונו של עולם, אין בו שום שמץ של משהו ששייך כבר לחיים האנושיים המתהווים, למציאות שלכאורה נעשית מוכנת, כמו צומח, נעשה מוכן, בעלי חיים, גם הים נכיל בתוכו בעלי חיים, וכבר יש פה מציאות גשמית, מציאות טבעית שהיא לכאורה מגלה או נעשית תפלה, ליצורים זמניים וחולפים, מה מתראה המציאות כפי שהיא לכאורה מוציאה מתוכם עבריים חלקיים שקשורים בטבורם לחלקיות והגבלה, והמדבר מבחינת ההקשר שהוא משרה, הוא מקרים פה מציאות שהיא כל מה שיש בה זה המעשה האלוקי, הצד האלוקי, הטרומי הזה, המוחלטות, השורש, הדיוטה הבסיסית שכל המציאות קיימת עליה. אפשר לומר שגם כל מקומות היישוב יש בתחתיתם איזשהו מדבר, הכל קיים על גבי איזשהו מדבר, בקומה הראשונה שכלל הופך, שמחברת את כל כדור הארץ כלשהו, גם בתחתית הים יש אולי איזשהו מדבר. היצירה כמות שהיא...
המדברות היו ים.
מדברות היו ים?
כן, המדברות
לפעם
היה ים שהיה שם.
לפי המדעיות. לא ראוי את המדעיות. אבל לזה אנחנו צריכים דווקא להשתעבד פה בסדרים הרבה. כל כן, מה שהיה, אני יודע, לפני איזה מיני שנים או משהו, נראה לי שאוכל להתקרב לזה, אני חושב שהמדבר משולב מן הדברים החולביים הקשורים. זה שייך ממה שכבר אמרנו, שהמצוות הן גזרות, והתורה היא אלוקית, היא לא שייך להסביר את התורה, לא כבאה בתור איזושהי תרופה למציאות אנושית נתונה, או איזשהו פתרון, או מכלול מומלץ של חיים שכבר באים לפתור סוגיות של חיים אנושיים שכבר קיימים ונמצאים, אלא התורה בראש ובראשונה היא בעצם הנשמה העמוקה השורשית שמקבילה אל התחצבות המציאות הראשונה. התורה ניתנה לעולם כיצירה, התורה ניתנה לעולם כאלוקות גמורה, זה אולי השמחה, זה שיש בעולם כלי קיבול כזה, זה שיש בעולם אפשרות, זה שיש לעולם האנושי, עולם ישראל ומשה רבינו כבר כן יצורים אנושיים, זה שבני אדם מסוגלים, אנחנו מסוגלים לקבל תורה בצורה הזאת, שבצורה שאנחנו מקבלים אותה, היא באה ונפגשת איתנו לבחינת הקפיית הקגיגית, עם כל מה שזה בא דרך עושים כמו שיום אחד מדעתו, ובא כאשר אנחנו נעשינו בשירים, ואיך עכשיו ישראל, בסופו של דבר, אחרי כל ההכשרות שמצידנו, באה התורה במתכונת שאיננה נתנת כאיזה מין מענה או כהתאמה מצומצמת ביחס אל אותה נקודת מצב או לאותו שלב או אותה בחינה שכבר נגיד התעלינו אליה מכל פסגתנו, כולל מה שעתיד לבוא נגיע וכו'. אלא התורה היפה כמוחלטות אלוקית, יש לעולם אפשרות לקלוט ההשפעה הרוחנית אלוקית, יש אפשרות למין האנושי לחיות על פי מתכונת חיים שהיא אלוקית במהותה. כל התורה כולה, אנחנו צריכים להתקרב דרכה אל הקדוש ברוך הוא משום שהתורה היא אלוקית במהותה, מתוך כך כל מצוותיהם, כל מה שהן פוגשות אותנו בחיים הגשמיים שלנו, בכל המערכות הסובבות אותנו שהן כן באים באות מקשרים מאוד מקומיים, אולי אפילו מקריים, או שחלק ממצוות התורה, אולי אפילו דיעבדיים, בכל מקרה, השורש המאיר שבהם, השורש שאנחנו דרכם מתקשרים אל הקדוש ברוך הוא, השורש שדרכו יש בעולם חיבור אל האלוקות, זה דרך התורה שניתן במתכונת אלוקית. קומה שנייה, בשלושה דברים בני התורה, מדבר, באש ובמים. אז זה שכלול נוסף, המדבר לכאורה נשאר אותה קומה שכבר ראינו, הבחינות האחרות זה מים ואש. המים בתור, כאן לפי השלב הזה של ההסברה, המים מטוב בכל מקום, השכר הרוחני שיש בתורה, דוגמת מים, שמים הם מיטיבים אתם, אנחנו מרגישים שהמים מגיעים כמו איזו מתנה, הגשם הוא כמו משהו שמחייב באמת הגשם שהיה, כמפתחות. מפתחות של הקדוש ברוך הוא מקים עזרס ששייך לשורש נתינת החיים בשמיים של המציאות. וכאן למשל, זה בעצם החיים האינסופיים, השכר האינסופי שטמון בתורה. זאת אומרת, חלק אחרי שאתה אומר את המדבר שיש בתורה, אתה בא ואומר שגם לא רק עצמות חיבור המציאות אל התורה היא בחינת אלוקות צקופה, בחינת מדבר, אלא גם מה שנובע מזה, גם השפע הרוחני שבא דרך התורה בקיומה והשפעותיה על המציאות, וגם השלילה, גם מבחינת האש, גם מבחינת מה שהתורה יש בתוכה עונש, גם מבחינת העונש זה לא שזורקים החוצה את מי שלא ראוי, גם מבחינת העונש היא נאמנת לאלוקיותה של התורה. זאת אומרת, גם העונש הזה הוא נובע, הוא חלק מתוכנית, גם האנשה שיש בתורה, זה קודם כל האנשה נאמנת למה שאותם חלקי מציאות אינם ראויים אל הגודל הזה, אבל זה חלק ממה, חלק מנתינתה. ואת העונש שמתלווה לתורה זה חלק מנתינתה, חלק מהצורה שבה התורה פועלת בתוך המציאות, התורה פועלת במציאות גם בהשפעת הטוב הרוחני שבה, וגם בעונשים שבתורה הם גם כן תוצר או פונקציה של המשמעות הרוחנית של התורה כפי שהיא פועלת להעלאת המציאות. אחר כך בחוכמה המיוחדת של המהר"ל יש פה איזו צורה אחרת של בוננות, יש לפרש גם כן, יש לתורה שלוש בחינות מחולקות. אז הוא אומר שייך לשלוש דרגות של כאן מקבלים המים והאש תפקידים אחרים של ואז המדבר מופיע לא כאיזה בחינה מרכזית בין האש והמים, בין הטוב והאור, בחינה מדביעה, אלא כפסגה. הסבר אחר, אבל צורה אחרת להתבונן על זה, המים הטוב הגמור שיש בתורה, אבל הטוב הזה עלול להטעות אותנו, עלול להשאיר אותנו בהקשר האנושי של הדברים. אנחנו עלולים להבין מצוות כמו קבל את אביך ואת אמך וכל מיני דברים, בעצם כל הדברים שבתורה הם גם מיטיבים אותנו, אנחנו עלולים לטעות ולשייך אותם להקשר המקומי. באה בחינת האש, והאש יש בה בחינה של ריחוק מן האדם. בחינת האש באה ואומרת, ההטבה שיש בתורה היא הטבה, אבל לא הטבה שתימדד ותהיה תלויה במשקפיים שלנו, אלא היא הטבה יותר עמוקה. האש באה לרומם את אותה בחינת הטבה שאנחנו כבר מסוגלים לחוש, לרומם אותה ולומר, כן הטבה אולי, אבל הטבעה אלוקית, הטבעה נשמתית. אחרי זה עוד מדרגה. סוף סוף אם אתה אומר הטבעה, אתה אומר, באש עדיין יש בחינה שאתה מתייחס לתורה בהשפעתה לנבראי. אבל אתה צריך להגיע למדרגה של המדבר. התורה כמדבר פירושו של דבר הבחינה העצמית. כל הקשר לנבראים, בין אם תגיד הקשר שהנבראים מסוגלים לחוש ולהרגיש ולהבין, בין אם הקשר, אבל כזה שאנחנו לא מסוגלים לחוש ולהבין, אבל בסופו של דבר התורה נמדדת בהקשר, התורה נמדדת בהשפעה. התורה נמדדת בהשפעה, התורה היא בעצם תמצית האלוקות הניתנת לתוככי המציאות כנשמה, ומתוך שהיא ניתנת כנשמה, מתוך שהיא ניתנת מעל ומעבר לכל בחינה של, 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 של יחס כלשהו, דווקא מתוך זה יש פה בחינה של קיימות עצמותית אלוקית, שהכל מתפרש דרכה באופן אחר לגמרי, והיא כמובן מחיה ומטיבה וגומרת את פעולתה והרמת כל המציאות, כל הנבראים, אבל דווקא מתוך מה שאנחנו לא מסתכלים עליה במשקפיים האנושיות, אנחנו יכולים למצוא בה כל טוב. וככל שנסתכל עליה בצורה שהיא למטה מהמדרגת מדבר שבה, השמחה לא תהיה, היסוסו מדבר מציאה, שזה שייך לשמחה של קבלת התורה, להרמוניה שיש בתורה, להצלחה, השמחה שייך לשלמות העתידית, שתהיה לתורה בהצלחת פעולתה על כל המציאות, היא במה שהתורה היא באמת עצמות, בגלל שהיא עצמות, לכן היא יכולה לצלוח את כל המציאות, לכן היא יכולה להשפיע על כל הדורות, על כל המציאות המשתנה, והעולם יורד והכל, היא לא מתנתקת, ממשיכה להיות דימנה לתוך האלוקי המוחלט, העת הזה שאנחנו מדברים על העת והבחינת מקום שהוא לא מקום, מקום שהוא אמנם גיאוגרפיה, אבל הוא מבטא את העל מקום, את הבחינת מקום שבמציאות, שהוא גם כמין נשמה שלו. אז יש פה את המדרש הקשה של שמות הר סיני, שגם פה קודם כל אנחנו רואים שהמדרש מחבר את כל שמות המדברות שהיו, מפצע אחד מדבר, הר סיני שירדה שנאה לאומות העולם, מדבר צין שנצטוו, מדבר קדש שנתקדשו, מדבר פרן שפרו ורבו, מדבר סיני, כן, מדבר קדמות, מדבר קדומה, מה שמו חורב שמו, נגד רבי אבאו, רבי אבאו אמר הר סיני שמו, חורב שירת חורבן. אז בסופו של דבר, מה שהמהר"ל כאן מבאר, זה שצריך לומר שיש התפשטות המושג. גם פה, מעין מה שראינו קודם, שהתפשטות ממד העת שבתורה, התפשט חוץ מהבחינה, את השלוש, שמייצגת רק את המוחלטות של התאמת המציאות, אל נשמת המציאות, בחינת תאומים, התפשט אל כל הממתת ימים של ספירה וכל הכלל חיבור התורה אל המציאות דרך עם ישראל כמהות, גם כאן כאילו בחינת המוחלטות העילאית הזאת, היא ממשיכה גם למשל קדושת ישראל, גם נתקדשוס, גם קדושת ישראל, גם הקדושה הזאת שהיא בעצם קדושת המציאות, מדבר זה בעצם קדושת המציאות, קדושת המציאות זה קדושת ישראל. גם מה שפוגש את עם ישראל ככתובת שמקבלת, שלא תאמר שבפגישת התורה אל עם ישראל, לעם ישראל יש איזה המחה. עם ישראל מקבל את התורה במיטב מוחלטותה, וכל מה שהתורה נאחזת בנו זה באותה מתכונת מוחלטת. גם מה שהתורה מקדשת אותנו, גם מה שהיא מבדילה אותנו מן העמים, ושנאת אומות העולם כביכול שנאה, הרבה פעמים בחז"ל זה ביטוי של הגדלת מדרגות, לא רק דווקא מה שאנחנו צריכים לאהוב אותה ולהילחם בהם, אלא הבחנת המדרגות, החריפות הבחנת המדרגות, היא גם כן נאמנת ליוצר, ליצירה המוחלטת של התורה, לנשמת התורה ומוחלטותה בהופעתה למציאות, וגם מה ששייך כל מיני בחינות נוספות, שהציוויים של התורה מתברצים, וגם מה ששייך לקדמות התורה, אנחנו יודעים שתורה קדמה לעולם, כל הקדמות, כל הדברים שקדמו לעולם, זה ברור שזה מובן של יסוד נשמתי למציאות, וגם מה שפרו ורבו עליו, מה שהמהר"ל פה אומר, שכל העמדת התולדות הוא באמת מבט מאוד מפליג, וכל מוסד הנישואים, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים, וכל בית שמוקם, הוא למרות שיש פה איזה מידע, מימד מאוד אישי, את כל בית האיש והאישה האלה, אבל כל נישואים לא נישואים זה לא רק שני בנים שלהם, זה התווספות שלמות מבחינת קדושת ישראל בכללה. פתאום נישא על זה אותו מקדש עמו ישראל, מה שמסבירים הראשונים כבר, החופה שעשה הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, הקידושים של מתן תורה, החופה של הר סיני, אשר יעקב בר יקר תלמיד הרמב"ן בפירושו לתפילה, עוד זה עומק הפשט. לא רק שעם ישראל מתקדש ונפרש מאיסורי וכולי דרך זה, ואז כל אחד ואחד ידש. יש פה את הבבואה של הקידושים הראשונים, גם בהקמת בית, כל המשך התולדות, זה מה שאדם שותף לקדוש ברוך הוא, מעשה בראשית, בהמשכת יצורים, וכמובן שייך לבחינה, מבחינת הלידה, מבחינת זה שייך לקישור מיוחד של המשפחת הולדות. אז בעם ישראל כל המושגים האלה לא מושגים אנושיים בעלמה, אלא הם גם כן שייכים לגבורת השם, לקדושה הלכית המוחלטת שמאפיינת את עצם מתינת התורה לעולם. בבחינת מה צריך להגיד? טוב, בסדר, משהו.